ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת דף פי וב. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מ-14 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים בצד, שם מופיע כותרת נושא, וכתבנו דרכי קניין לקרקעות מטלטלין. אנחנו בהמשך סוגיות העוסקים בנושאים האלו של דיני קניין. הגמרא, תנן התם, נכסים שיש להם אחריות בקרקעות, נדלן, נקנים בכסף ובשטר ובחזקה. נכסים שיש להם אחריות הם נכסים שקיימים לעולם, הם לא כמו דברים שמתקלים, ושאין להם אחריות, בעצם מטלטלין, אין נקנין אלא במשיכה. יש כאן קטע בסוגריים, זה עוסק בעניין שמות, ו אם מדלגים עליהם כדי לשמוע רצף הקריאה, אז מגיעים לאמרה שבגמרא לא שנו, מה שכתוב פה שאין נקנים אלא במשיכה, לא שנה אלא דברים שאין דרכן להגביה, דברים שהם כלילים, דברים שהם כבדים, מאחר שהם כבדים אז אין דרכן להגביה, אבל דברים שדרכן להגביה, דברים שהם כלילים, בהגבה אין במשיכה לא. עכשיו אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים, כפי שאמרנו זה עוסק בשמות, מי לימד את, 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 את הדברים שכבר קראנו. בסורה אנחנו קוראים את הקטע שבסוגריים, בסורה מתנו לה להשמיתה. מה זה להשמיתה? מה שקראנו אחרי הסוגריים, לא שנו אלא וכולי. אז מה ש מופיע אחרי הסוגריים בסורה, הם אמרו את זה משמי דרב חיסטה. במילים אחרות, רב חיסטה אמר לא שנו אלא דברים שאין דרכם וכו'. בפומבדיתא מתנו לה משמי דרב כהנה ואמרו לה משמי דרבה. אז מה נאמר? שוב פעם נקרא, לא שנו שצריך משיכה על מטלטלין אלא לדברים שאין דרכן להגביה, בגלל שהם כבדים. אבל דברים שדרכן להגביה, דברים שהם כלילים, בהגביין במשיכה לא. יתי ואביי וכמה להשמיתה. איתי ורב עדה בר מתנה לאביי. אחרי שאביי הציג את הדברים האלו, רב עדה מקשה. ויש כאן סימון, צורת הבית, הסברנו בצד, בשוליים, תחת הכותרת מבנה, הן קושיות על היי כלל. אז אנחנו אמורים לראות שגם דברים שהם כלילים, קניין משיכה שייך בהם גם כן. אני חושב שמיותר רק לציין שמשיכה כשמו כן הוא, זה פעולה שהקונה מושך את החפץ מרשות המוכר לרשות שלו. במילים, באופן כללי, יש הרבה פרטים שדווקא הזכרנו בדפים שעברו. בכל אופן, אנחנו נכנסים לקושיה ממקור הגונב כיס בשבת. חייב, הוא חייב בתשלומים, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. כאן אנחנו נוגעים בכללים ידועים בדיני עונשים, קם לי בדרה במיני, זה כלל ידוע, שאם אדם ב אותו מעמד בבת אחת הוא עובר על שתי עבירות, הוא מקבל את העונש על החמור. אבל אם הם לא מבוצעים בבת אחת אלא אחד אחר השני, אז ניתן לחייב אותו גם בזה וגם בזה. וכאן שהוא גנב כיס בשבת הוא חייב בתשלומים. למה? שכבר נתחייב בגניבה, כוונה משעת הגבעה, הוא הגביע, זה כבר נחשב סוג של קניין. אז זה, בתור גנב, הוא לקח את זה לעצמו, בזה שהוא הגביע את זה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. מה זה איסור שבת פה? זה הוצאת הכיס מרשות הבעלים לרשות הרבים. זה הוצאה מרשות לרשות. אז לכן, מאחר שהם לא מתבצעים באותו שנייה, קודם יש איסור גניבה, אז אפשר לחייב אותו על תשלומים. עניין של חילול שבת, זה בא כשהוא מוציא את זה מביתו של הנגנב. אבל יש כאן מקרה אחר. היה מגרר ויוצא, מגרר ויוצא, מגרר כוונה על הקרקע, בלי הגבעה, והוא מגרר את הכיס החוצה, פטור. הוא פטור מתשלומים. למה הוא פטור מתשלומים? שהרי איסור שבת וגניבה באים כאחד. ועל זה אמרנו מקודם, קם לי בדרה במיני. הוא מקבל העונש רק על העבירה החמורה ביותר מבין שניהם, זה איסור שבת, שחייב במזיד, למשל, במיטת בדין. והרי כיס דבר הגבעה הוא. כיס הוא דבר קליל, הוא ניתן להגביע אותו. ואפילו, אחי, קני במשיכה. ורואים פה הקניין, בזה שהוא מגרר אותו החוצה, הוא קונה אותו בתור גניבה, ובכל זאת, נכון, הוא פטור מתשלומים, אבל רואים פה דוגמה של קניין על ידי משיכה על דבר קליל. הרשב"ם בשורות הרחבות בחצי השני שלהם, הוא כותב, כיס דבר הגבה הוא, ואפילו אחי אליו משום איסור שבת הפיקני לי במשיכה, כגון אם היה מגרר ויוצא בחול, בימות החול, שאין כאן איסור שבת, הוא בכל זאת נחשב קונה אמנם במסגרת גניבה, על ידי מה? על ידי משיכה. הגמרא עונה שלא כמו שחשבנו, אמר לי במתנה. במתנה הכוונה הוא, זה ברצועות, אותו כיס יש לו רצועות, וזה אמור להיות תשובה. עכשיו, איך זה אמור להיות תשובה? נסתכל קודם ברשב"ם, אמר לי במתנה, כך ישיבו סתם, שיש לכיס הזה רצועות. אז בינינו זה אמור, זה אמור לתת תחושה שהוא לא דבר קליל. אבל רב עדה, הוא לא הבין את זה ככה. הוא מגיב ואומר, ענה נמי במתנה כאמינה, אני גם כן התייחסתי לכיס שיש לו רצועות. יש כיסים, תיקים עם רצועות שהם קטנים, קלילים. עכשיו ברשב"ם אמר לי במתנה, כך ישיבו סתם, וסבור רב עדה דכיס קטן הוא, ותמר תירות זה, ואמר לי עננה ממתנה קם מללך, תגעב אגב דאיקה במתנה דרכו להגביעו הוא, למרות שיש רצועות, הרבה תיקים יש עם רצועות, הם קטנים, בכל זאת הדרך להגביע אותם. ובכל זאת ראינו פה במקור של גונב כיס שיש בכל זאת קניין משיכה. הגמרא עונה, עכשיו אביי מבהיר את התשובה שלו, אמלי במידי דבאי מתנה, הכיס ש שנוי במקור הזה הוא כיס שצריך רצועות. למה? מדובר בכיס שדווקא גדול, כבד, ודבר כזה כדי לטלטל אותו ממקום למקום מגרים אותו על ידי הרצועות. וממילא מדובר פה בדבר שאין דרכו בהגבעה. או, בסדר, אז אם כן, נשמר הכלל שנאמר מקודם, שאם אין דרכו להגביה, אז קניין משיכה הוא במקומו. הוא הדבר הנכון. תא שמע, שוב, אנחנו מקשים על הכלל שאמרנו מקודם, שאם דרכו להגביה משיכה, לא אמורה להועיל, ובואו נראה קושה. ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותו. יוצא מרשותו, אנחנו מבינים שזה משיכה. אז אם יש קניין, רכישת חפץ, וכעת הלוקח עומד ברשות המוכר, הוא לא יכול לקנות אותו, אלא אם כן הוא יגביה אותו, או יוציא מרשותו. על מה מדובר פה? על מה מידי דבר הגבעה, הדבר קלין, הרי מוזכר פה עד שיגביהנה. איבאי בהגבעה קנילי ואיבאי במשיכה קנילי. רואים שיש גם אופציה למשיכה למרות שמדובר בדבר קליל, וזה קושיה על הכלל שם שלנו. אמר רב נחמן בר יצחק, לצדדין קטני. המקור הזה זה לא מתכוון לאותו חפץ ויש לך בחירה או הגבעה או משיכה, אלא המקור מתייחס לשני דברים נפרדים, שני חפצים שונים, וזה הכוונה לצדדים קטני. והנה הגמרא מסבירה, מידי דבר הגבעה, והגבעה דבר שדרכו להגביל כי הוא קליל, אז ואתה עומד ברשות מוכר, אין לך אפשרות לקנות אותו אלא על ידי הגבעה. מידי דבר משיכה, אם זה דבר כבד ואז אין דרכו להגביל אותו, במשיכה למשוך אותו החוצה מרשות המוכר לרשות ששייך ללוקח. בכל אופן, אין כאן קושיה מהמקור הזה. נמשיך בעמוד ב' עוד קושיה, עוד פעם, תא שמע, זה סיבת צורת הבית סביב התא שמע. המשנה מדף פי ד' עמוד ב', המוכר פירות לחברו, משך ולא מדד, קני. והפירות בני הגבעה נינו, וקטני, תקני במשיכה. זה קושיה שוב פעם על הכלל. תשובה, אך במעסקים, בשליפי רבבי. מדובר פה על חבילות גדולות, שהם אינם בני הגבעה, הם כבדים. אי אחי אימא סיפה, אז אם מדובר בשליפי רבי, בואו נמשיך בסיפה של המשנה. הלוקח פשטן מחברו, הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום זה למקום אחר. עכשיו, עד שיטלטלנו, הכוונה, אפשר לראות את זה ברבנו גרשום, עד שיגביינו. עד שיגביינו, אמרנו בדפים קודמים שהביטוי יטלטלנו, איך זה קשור להגבעה, כי דרך דרכם של אנשים שמגביעים, אחר כך מטלטלים את זה ממקום למקום. אבל העיקר פה להדגיש שלא קנה עד שיטלטלנו. עתו פשטן, אז הגמרא מהירה, אתו פשטן בשליפי רבובי, מי לא עבדי? אם אמרת מקודם שהרישה דובר בשליפי רבובי, למה כאן בנושא של קניין פשטן, למה כתוב שהוא לא קונה עד שהוא מגביע? מה זה? לא יכול להיות שפשטן מארגנים אותו, מארזים אותו בשליפי רבובי? אז יכול להיות, אם ברשא מדובר בשליפי רבובי, גם פה מדובר בשליפי רבובי. ואם כן, למה קטני שמשיכה לא מועילה? הגמרא עונה, שייני פשטן דמשתמת. פשטן במציאותו הוא שונה. באמת לא מעוזים פשטן בשליפי רבבי. למה? כי הוא משתמל, הוא מחליק, ולכן הוא לא יעשה מהם שליפי רבבי. לכן מדובר בחבילות קטנות, ולכן הוא בר הגבעה ומשיכה, היא באמת לא אופציה. אמלה רבינה לרבשי, תשמע, בהמה גסה נקנית במסירה, והדקה בהגבעה, דברי רבי מאיר ורבי שמעון בן אלעזר. והחכמים אומרים בהמה דקה במשיכה. בהמה דקה דבר הגבעה היא, וקטני דקני במשיכה. שוב פעם, קושיה לכלל. הגמרא עונה, שייני בהמה דסרחה. מה זה סרחה? רשב"ם בשורות הרחבות אומר, דסרחה משתרכת ומתדבקת ברגליה בקרקע, ולא אפשר בהגבעה, כי אם בקושי. הלקח אורחה, הדרך בקניית בהמה דקה, מאחר שזו ההתנהגות שלו, אורחה במשיכה. הדרך זה למשוך אותו, ולכן הוא לא בר הגבעה. אז עד הנקודה הזאת, שזה בעצם סיום הסוגיה, שמרנו על הכלל שאם מדובר במטלטלין כבדים, אז קניין משיכה, אבל אם הם מטלטלין כלילים, משיכה היא לא דרך הקניין אלא בהגבעה. כעת אנחנו ממשיכים לסוגיה חדשה, רב ושמואל דיאמרי טובהו. כאן רואים שתי דוגמאות של מחירה במידה. אדם אומר, קור, זה מידה של, נגיד, של תבועה, קור ב-30 אני מוכר לך. 30 זה המחיר. יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. יש בקור, דווקא יש 30 סעים. אז הוא מוכר אותם גם כן ב-30 יחידות כספיות, אם זה 3 דינרים, 30 דינרים, 30 סלעים, לא משנה, אבל כל סעה הוא יוצא שוויו סלע. אבל הניסוח פה מראה שהעסקה זה אך ורק בעברת 30 סעים שלמים, 30 לגמרי, לא חלק מ-30. אז אם הוא אומר קור ב-30 אני מוכר לך, הדין הוא שכל אחד יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. זאת אומרת, אם המוכר מדד 29 סעים, זה לא אומר שיש בכלל קניין. המוכר פה הוא לא מתכוון אלא למכור 30, או במילים אחרות, המוכר הזה נגיד נאלץ להשיג לעצמו 30 סלעים, לא פחות, ולכן העסקה לא נגמרה אלא במדידת כל 30 הסעה. ואפשר לראות את זה ברשב"ם, קור ב-30 אני מוכר לך, צריך היה למרות כנגד דמי הקור. זאת אומרת, הוא היה צריכים את כל 30 הסלעים, שווי של הקור, ולא נתכוון שאיזה קונה פחות מקור, ולא יותר מקור, אלא קור בצמצום, מקנה לו לא פחות ולא יותר. הלקח אפילו אם משך, ואף על פי שפסק, כאילו כוונה, קבעו את המחיר, ואפילו ברשות לוקח, אלו בדרך כלל תנאים שמצביעים על קניין גמור, גמר קניין, לא נכון פה. ועוד נתון, הוא בכליו שלוקח, לא קנה עד שהקור מדוד כולו. בדרך פה במקרה הזה, בניגוד לדוגמאות שראינו בעבר, מדידה מעקבה, הוא הקפיד במחירה פחות מקור ויותר מקור, הוא מקפיד שלא יהיה לא פחות ולא יותר. ומשום אך יכול לחזור בו מכל המחירה, אפילו כשמדד לו 29 סעין. חוזר הוא כל זמן שלא נמדד סעה אחרונה. ואף הפי שמשך ה-29 סעין אינה משיכה מליה. זה לא משיכה שמועילה. דקור זה, הדוגמה הזאת של קור זה אני מוכר לך ב-30, חד מקחו, ויד משיך כולי, לא קני. אנחנו נחזור לגמרא, לדוגמה שנייה. אם אדם אומר קור ב-30 שעה בסלע אני מוכר לך, ראשון ראשון קנה. זאת אומרת, כל שעה נחשבת מחירה בפני עצמה. כעת מופיע סימון חדש בשוליים, יש לנו את הנושא עם מבנה, המשולש מופיע, קושיות על הדי אמרו רב ושמו יקור ב-30 אני מוכר לך, יכול לחזור בו אפילו בשעה האחרונה. הם אמרו שאם העסקה הייתה קור ב-30 אני מוכר לך, מכאן אנחנו נראה שאם הוא אמר קור ב-30 אני מוכר לך, קושיות בניגוד לכללים של רב ושמואי. אז עכשיו נמשיך בגמרתה שמה, אם הייתה מידה של אחד מהם, כאן המחשבה, זה אגב זה ציטוט מדף פי ה' עמוד א', האב אמינה שהיה פה מחירה של איזו סכום, כמות, נקרא לזה כמות כולל בלי פירות, כמו המקרה של קור ב-30 אני מוכר לך. ואם ניקח את זה כנתון שמדובר על, כמו הדוגמה, דוגמת א' פה, ומובא בדף פ ה' עמוד א', שאם הייתה מידה של אחד מהם, ראשון ראשון קנה. אם המידה הייתה של לא כמידה, כוונה הכלי שהמוכר היה מודד לתוכו, היה שלו, של הלוקח, ראשון ראשון קנה, ואף אגב דלא נתמלאה המידה. אז זה נגד הכלל הראשון של רב ושמואל. הנה דוגמה של אזכור סכום כולל בלבד, כפי האב אמינא, ובכל זאת יש קניין על כל חלק וחלק בנפרד. הגמרא עונה, אך במאי עסקינן כגון דאמר לי, הן ב-12 סלעים, לוג בסלע אני מוכר לך. וכדי אמר רב כהנא, שינתות היו בהן, הכי נמי שינתות היו במידות. הזכרנו פה מידות חדשות, המילה הן, הן ב-12 סלעים, הן מכיל 12 לוג. אז בן אדם דווקא פה הוא כן, בנוסף לסכום כולל, הוא גם הזכיר בעסקה, הוא הזכיר את המידות הפרטניות, החלקיות. אז הוא הין, זה כולל, מכיל 12 לוג, אז הוא אמר, אני מוכר לך הין ב-12 סלעים, וכל לוג, שיש 12 מהם, בסלע. רב כהנא גם מוסיף ידיעה שבבית המקדש היו כלים כדי למדוד שמן למנחת הנסחים שהיה מלווה קורבנות, פר, עיל, כבש, ופר הוא היין, הזכרתי שמן, יש יין שמלווה המנחת נסחים, כולל גם הבאת יין, יין לנסחים, ולפר היו 6 לוגים, זה חצי הין. כי יש בהן 12 לוגים. לעיל זה שלישית ההן, 4 לוגים. וכבש רביעית ההן, זה 3 לוגים. אז השינטות הם קווים בולטים על המידה של שנקראת הן, והיו כמו כמו בכלי מדידה, כוס מדידה שלנו, קווים שמראים על המידה, המידות החלקיות בתוכם. זה היה כלי שהיה מכיל 12 לוגים, וקווים, השינטות האלו שמראים שעד נקודת חצי, אז 6 לוגים. אז גם פה שהיה מידה ושם, וגם היו שינטות שמראים כל חלק וחלק מהכמות הכולל שנמדד. ובכך אפשר להבין בקלות איך במקור כתוב ראשון ראשון קנה. כל קו שמצביע על עוד לוג, במקרה שהוא פירט את הלוגים בעסקה, כל אחד נקנה כשמפלס היין מגיע לאותו נקודה, אותו קו. תא שמע, אנחנו פונים לעוד קושיה, אבל זה ממש מתחום אחר לגמרי. המקור הזה מתייחס לדיני ריבית. אז רק מילה אחת, מילה כללית בעניין איסור ריבית. אם מדובר במחירה של חפץ, שאגב לא כן המקרה שמובא בגמרא, בגמרא דובר על שכירת פועלים, אבל באופן כללי במחירת חפצים, אם לחפץ יש לו מחיר מסוים, מחיר נקוב, אבל תמורת הקדמת כספים, אדם שהלוקח, הקונה, ישלם את הכספים מוקדם, לפני אספקת המוצר, שוב פעם, תמורת הקדמת תשלום הוא מקבל הנחה, הוא משלם בזול. כאן אנחנו נכנסים לאיסור ריבית, כי מה שקורה, אותו חפץ יש לו שווי ידוע, שווי נקוב, ותמורת תשלום מוקדם הקונה משלם פחות, הוא משלם פחות, ותמורת העברת הכספים המוכר מוכן לתת לו פריט ששווה יותר מהכספים שהוא קיבל. אז כמו בהלוואה, אדם מלווה 100 שקלים ללווה והלווה משלם לו 150 שקל חזרה, שזה ברור איסור ריבית, גם פה, גם בדוגמה שלנו, בהקדמה מאור זה כמו ה-100 שקלים הוא משלם, ואחר כך כעבור מספר חודשים מקבל פריט ששווה 150 שקל, אותו בעיה. נכון, אחד הוא דורית אחד, רבנן לא, אין צורך להיכנס לזה. אבל לשם דוגמה, אמרנו מה שאמרנו. נמשיך עכשיו במקור, ואחר כך עלינו לחבר את מה שנלמד פה לסוגיה שלנו. הרי הסוגיה שלנו לא מדבר בהלכות ריבית. המקור, תשמע, הסוחר את הפועל, הוא נותן לו שכרו עכשיו, שכרו מוקדם, לעשות עמו לגורן. גורן זה נגיד בסוף סוף חודשי הקיץ. אז יש אדם ש משלם לפועל בניסן כמה חודשים לפני הגורן. היום בדינר הוא משלם לו כל ימות הגורן, נגיד בימות הגורן יעבוד 30 יום. הוא מחשב כל יום בימות הגורן, כל יום בדינר. אז הוא זה כוונה היום בדינר. ואז מה קורה? הוא בניסן משלם לו 30 דינר תמועת עבודה שהוא יבצע כעבור כמה חודשים במשך 30 יום. ולגורן יפה סלע, אם הוא לא היה מקדים את המעות, אותו פועל, אם היה מזכיר את עצמו, מעמיד את עצמו לעבודה בימות הגורן ממש, אז הוא יכול להרוויח פי ארבע כל יום סלע. סלע זה ארבע דינרים. אבל מה? תמורת הקדמת המעות בניסן, הוא אותו פועל מוכן לספק עבודה שבזמנו, בזמן הגורן, הוא בעצם שווה פי ארבע מהסכום שהוא קיבל. כתוב פה, אסור להנות עמנו. זה נראה כמה שבארמית קוראים אגר נטר. אגר נטר, אגר זה שכר, נטר שמירה. שהוא היה מוכן לקבל את הכספים, לשמוע להם עד שעה מאוחרת, תקופת הגורן, ולספק עבודה שווה הרבה יותר ממה שהוא קיבל. אז זה בעיה, זה מחסי, זה מחסי, זה נראה כאיסור ריבית. אבל אם שכרו מהיום בדינר ליום, ולגורן יפה סלע מותר. רשב"א בשורה רביעית, אבל אם שכרו מהיום, 100 יום, ב-100 דינר, ונתן לו שכרו עכשיו, ולגורן היה יכול להסתכל הפועל בסלע, דיינו 4 דינרים ליום, כיוון שמאותו היום ששכרו עושה עמו, הוא מתחיל לעבוד כבר בניסן, בזמן שהוא משלם לו את הסכום, מותר. שכל פעולת המאה ימים כיום אחד ארוך דמיין, ולא הווה אגנתר לי, שהרי מיד התחיל בפעולתו, וכמו שהתחיל בפעולת ימי הגורן דמי. לכן המקרה השני, שהוא אומנם הוא מקדים לו שכרו אבל מיד מתחיל לעבוד, אין כאן בעיה של המתנה. לא השתמשנו בביטוי הזה מקודם, אבל זה במילה מפתח, המתנה, שכר המתנה, כמו בארמית אומר ארגר נטר, שממתין עד הביצוע, או אמרנו מקודם במחירות הוא ממתין לאספקת הסחורה. עכשיו זה מבחינת דיני ריבית. מה הקשר אלינו? נמשיך ברשב"ם. והאחה דחיקור ב-30 שעה בסלע הוא, שהרי הזכיר לתת לו דינר ליום, הוא ולא כמר לי סתמה, עד ימות הגורן אני סוחרך במאה דינר. שוב פעם, מה הוא אמר? אני מזכיר אותך ב-100 דינרים ל-100 ימים הבאים, דינר ליום. ואפילו הכי ממשיך הרשב"ם, אפילו הכי קטן, אם מותר וחייב להשלים. וקשיא להני דאמרי, ראשון קנה, ושאר לא קנה. מקודם אמרנו שאם אתה מזכיר סכום כולל וגם סכום פרטני, כל אחד נחשב קניין בפני עצמו. וגם פה, כל יום שהוא עובד, זהו, זה קניין בפני עצמו. לא כאילו התחייב או קנה עבודתו לכל הימים. וכיוון שזה לא קנה, עמי מותר. למה הסידור הזה נחשב בסדר, נחשב כשר? כיוון יכול לחזור בו בכל יום ויום חשוב סחירות בפני עצמה, הווי נמי הגר נתן לי לעניין ימות הגורן, שרי בניסן נתן לו שכר ימות הגורן, ואינו אותם ימי הגורן לא חי לי, זה לא התחיל עד שיגיע ימות הגורן. עכשיו נראה את זה במילים של הגמרא. אנחנו חוזרים לגמרא שלוש שורות מראש העמוד, ואי סלקא דאיתא קור בשלושים שאה בסלע אני מוכלך ראשון ראשון קנה, אך אינמי גם בעניין העסקת הפועל כמה כמה מפסק פסק כל יום ויום, הוא מפסק כוונה נפרד מהיום הבא ואסור להנות ממנו. מדינה ליום ולגורן יפה סלע מותר, אמי? למה אתה אומר שזה מותר? והאגר נתר לי הוא, יש פה שכר המתנה. שוב פעם, מה זה שכר המתנה? אתה משלם, אמנם אתה משלם לו את כל הסכום מראש, אבל כל יום נחשב יום נפרד. אם כל יום נחשב נפרד, אתה משלם לו כעת סכום פחות תמורת עבודה שהוא היום הוא לא חייב לך, לא חייב לך עכשיו. הוא יתחיל, הוא אמנם מתחיל לעבוד אצלך היום, אבל הימים, ימי עבודה שהוא יעשה בתקופת הגורן, הוא מספק לך עבודה שווה פי ארבע, בגלל שבעצם הקדמת לו המעות. אמר רבא, רבא מתקיף את ההשוואה הזאת בין בין דיני ריבית נגיד הוזלת פעולה השכר פועל, ותספרה זלזולי לשון זול זלזולי בסחירות מי אסיר, מה ישנה רשע ומה ישנה סיפה. עכשיו נפנה לרשבם, ותספרה דלווי אסור, אתה צריך להסביר למה שיהיה אסור, וכי זלזולי בסחירות מי אסיר בתמיהה, ואפילו אחד הקדים לו הדינר מניסן ולא עשה אמו עד לגורן, מדורייתא שרי דלא דמי לא להלוואה ולא למקח וממכר דאית בי הונאה וביטול מקח. כאילו מה שהקדמנו בסוגיה שיש דיני ריבית ששייכים כמובן להלוואות וגם למחירות, התחום של שכירות פועלים ממש שונה. מה שתקף אצל מחירות כמו דיני הונאה וביטול מקח לא שייכים פה. דהתם בהלוואות ובמקח וממכר ודאי כי מוזיל גבי מחדי שוויו, בשביל הקדמת מעות נמצא שנותן לו יותר, בזמן שהוא מספק את הסחורה הוא נותן יותר מחדי הדמים שקיבל, זה ריבית. אבל שכר תרחול של אדם לקע אגר נטלי, זה אין כאן שכר המתנה, זה דרך פועל להזכיר עצמו בכל שהוא כשאין לו מה יאכל, וכל מה שמקבל הפועל מבעל הבית רווח הוא אצלו, וילקח אך סיפה לקע צד ריבית כלל. והיינו דקפריך מה ישנה ריש ומה ישנה סיפה, כיוון דזלזולי בזכות שרי ריש המי אסור להנות ממנו, אפילו בריש למה יש בעיה. נחזור לגמרא. רשע, קודם כל זה מדובר בחומרה בעמה, זה לא נובע מעיקר הדין. הרשע שהוא הקדים לו השכירות, השכר, שכר הפעולה, ולא היה ביצוע עבודה מיידי אלא כעבור כמה זמן, דלא כעביד בעדיה, מאשתה מחסי, זה נראה כי אגר נתר לי. ברשע שלא היה עבודה או ביצוע עבודה באופן מיידי, אז זה נראה, רק זה עניין של נראות, זה נראה כשכר המתנה שהוא מוכן לספק לו עבודה שווה הרבה יותר מהכספים שהוא קיבל. ולמה עשה כך? כי הוא משלם, הפועל משלם לו תמועת הקדמת המאות. סייפה דקאביד בעדיה מאשתה לא מחסי כי אגנת לי, אבל בסייפה שהוא התחיל לעבוד מיד אין כאן עניין של המתנה כלל, אז אין אפילו נראות כדבר כריבית. ציטוט מהמשנה, ואם היה מחובר בקרקע ותלש כל שהוא קנה. במבט ראשון נראה שאדם מוכר תבואה, מוכר פירות המחוברות לאדמה, ובא הלוקח ותלש כלשהו, ובכך הוא קנה את הכל, כל מה שהמוכר רצה למכור לו. שואלת הגמרא, משום דתלש כלשהו קנה? הרשב"ם לקראת סוף שורות הקצרות אומר, הוא מטמיעין, לשון תמיעה, מטמיעין משום דתלש כלשהו מן הפשטן קנה כל השאר המחובר בקרקע ומאי, מי קני היי במשיכה דהך? מי אומר שהשאר נקנית בגלל שהוא משך את זה? נמשיך בגמרא. אמר רב ששת, אך במאי עסקינן, דאמר לי, המוכר אמר ללוקח באופן מפורש, לך יפה לך, להשביח, יפה לך קרקע כלשהו, וקני כל מה שעליה. הרשב"ם פה מרחיב בהסבר, אנחנו נלמד ביחד. לך ויפה לי קרקע כלשהו, כך כתוב בספרים ישנים, כלומר לך והחזק בקרקע לקנות פשטן המחובר בה, כאן אין כאן מחירת קרקע, כאן יש מחירת פשטן המחובר לקרקע. דקרקע נקנה בחזקה, וכל המחובר לקרקע הרי קרקע, כאילו נקנה בחזקה, הכוונה פעולת קניין חזקה. ומה זה, מה נכלל בפעולת קניין חזקה? דבר שהקונה עושה כדי להשביח את הקרקע. ואת המתניתים להשמין דחזקת קרקע, הפעולת קניין חזקה שעושים לקרקע, מעני לפשטן, ואף אגב דלא זווין ליערה, כמו שאמרנו מקודם, למרות שכאן אין מכירת קרקע עצמו, אלא מה שכעת מחובר לקרקע, אותו הפשטן. והשמין הנמי, חזקה קלה בלקיטת הפשטן מקצתו, יכול לקנות השער המחובר. וכגון דיאמרי המוכר, לקט מן הפשטן עצמו קצת, ויתייפה הקרקע ויהיה נקי לחרישה. כאילו מבחינת המוכר, זה מועיל לו שבא האדם לסלק את הפשטן, כי זה מכין את הקרקע לחרישה, לקראת עונה הבאה. כאילו מבחינת את הבתים, היימן דזרי זכי ידיית דערה, קני, ואחי נמי, אם לקט מן הפשטן קצת, ונתכוון לנקות הקרקע, קני לה לקנות כל מה שעליה. כן, נראה בעיניים. אז בזה אנחנו יכולים להבין איך זה שפעולה קטנה, מזרית, מועילה לקנות הרבה מעבר לכך. עד כאן שיעורנו להיום.